האזינו עתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא התנה החותם למסכת אבות ולפרשת במדבר.
ערב טוב. אני מבקש להמשיך ולעסוק במסכת אבות בפעם הזאת ובפעם שאחריה, לפני חג השבועות, ולהתמקד בפרק האחרון של המסכת, שהוא, כמו שכבר הזכרנו יותר מפעם, איננו חלק ממסכת אבות, והוא פרק של ברייתות, שנתקן בדיוק כדי להיקרא בשבת הקרובה לנו, בשבת שלפני חג מתן תורה, פרק שכל עניינו קניין תורה. ליתר דיוק, זה פרק שעוסק לא סתם בקניין תורה או בתלמוד תורה, אלא בתורה לשמה. ככה הוא מתחיל, אמר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. נקרא, רע, אהוב, חסיד וכו' וכו' וכו'. המשנה החותמת את הפרק, לפי גרסאות מסוימות, זה לא המשנה, שוב, הברייתא, ולפי גרסאות אחרות, הברייתא האחת לפני האחרונה, היא הברייתא שלפנינו, סיפורו של רבי יוסי בן קיסמא. כך או כך, בין אם זו הברייתא האחרונה או לא הברייתא האחרונה, זהו ודאי התנה האחרון שמופיע במסכת אבות עם הברייתא החותמת שלה. הברייתא שמופיעה בחלק מהגרסאות שלנו האחרונה, זו ברייתא שאומרת על חמישה קניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, ועוסקת בדברים כלליים. הוא היה אומר האחרון של המסכת. הוא היה אומר, שאנחנו כל הזמן מציינים את זה כמרכזה של מסכת אבות, הדמות והמשנה. הוא היה מה שהוא אמר. החותם את מסכת אבות הוא רבי יוסי בן קיסמא. ולפני שאגע באיש, אני רוצה לגעת במשנה עצמה, כי לעניות דעתי, מקריאה פשוטה ומכונה של המשנה, יש תמיהות רבות מאוד על עצם המשנה, ואולי בכלל על זה שזאת המשנה שנבחרה לסיים את מסכת אבות. אמר רבי יוסי בן קיסמא, בלי להיכנס לאיש עצמו, אבל התקופה במילה אחת, רבי יוסי בן קיסמא תנה בדור השלישי. רבי יוסי בן קיסמא הוא תנה שזוכה להאריך ימים. בהמשך נראה את רבי חנינא בן תרדיון מעשרת הרוגי מלכות, בא לבקר את רבי יוסי בן קיסמא במחלתו. ורבי יוסי בן קיסמא נותן לו גם דברי עידוד, אבל גם דברי מוסר קשים. עוד מעט נראה את זה. כדי שנתרשת קצת על התקופות, רבי חנינא בן תרדיון הוא תנה צעיר בזמנו של רבי יוסי בן קיסמא. ביתו של רבי חנינא בן תרדיון היא ברוריה אשת רבי מאיר. פשוט שנהיה ממוקמים. רבי יוסי בן קיסמא הוא תנה שזוכה ורואה את הבית בהיבנותו או בהיותו בנוי, וגם רואה את הבית בחורבנו. ורואה את הרוגי המלכות מקורב למלכות הרומית, עוד נגיע עוד מעט לדמות כולה. מה הוא מספר? זאת האמירה היחידה שלו במסכת אבות. סיפור ארוך. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. פתיחה מוכרת לנו מכמה דברים נוספים. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. זה היה רבי יוסי במסכת ברכות שמספר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי להתפלל בחורבה. ובא אליהו זכור לטוב, פעם עסקנו בחורבה הזאת. הביטוי הוא אותו ביטוי. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. אגב, הרבי יוסי שם והרבי יוסי הזה זה לא אותו רבי יוסי. בפשטות. רבי יוסי סתם שמופיע, רבי יוסי הידוע, זה רבי יוסי שני דורות אחרי רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי הכהן, זה לא רבי יוסי הזה. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, אם כן הוא פגע בי אדם אחד. ונתן לי שלום וחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ומכאן לסוף המשנה הוכחות, מקורות, שנאמר, פסוק ממשלי, בהתהלכך תנחה אותך, הפסוק עוסק בתורה, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך התורה בקבר, והקיצות היא תשיחך לעולם הבא. וכן כתוב בספר תילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ואומר חגי, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבאות. עוד מעט נגיע לציטוטים, עוד מעט נגיע להרבה שאלות, אותי מטרידה שאלה אחת יותר מכל השאלות פה. אני לא בדיוק מבין למה זה סיפור כל כך טוב. מה ביקש היהודי הזה מרבי יוסי בן קיסמא? בוא ותרביץ תורה. מה הוא ביקש ממנו? הוא אמר לו, בוא ותשפיע, בוא ותיתן. מה ענה לו רבי יוסי בן קיסמא? אני לא זז מהשטייטל שלי. יש עיר מלאה חכמים וסופרים, שם אני רוצה להיות, וגם אם תיתן לי את כל הכסף והזהב שבעולם, אני נשאר במקומי. לא מבין בדיוק את המסר הגדול. איפה ההווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא לא ביקש פה שום דבר רע. הוא לא אמר בוא לדברים שליליים. מה הוא אמר לו? בוא נשים לב אליו רגע. אני רוצה לחזור רגע לתחילת הסיפור. הסיפור מתחילתו משונה מאוד. אמר רבי יוסי בן קיסמא, נחזור שנייה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. סתם כך שאלה, גם זה לא בדיוק הצלחה מסחררת של מסכת אבות. למה לא אתה הקדמת לו שלום? אנחנו למדנו במסכת שצריך להקדים בשלום כל אדם. למדנו על רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא הקדים אותו אדם שלום, אז התנא החותם של מסכת אבות הוא תנא שיש פה איזו משנה מעניינת. אני הלכתי בדרך, הוא מסתם המוטרד בלימודו, כולו בעולמות מרחפים, ופתאום איזה אחד, ככה איזה מישהו, זה מקומי, הלך. איזה התייחסו זאת? ונתן לי שלום, נו, נתן לי שלום, אז מה אני יכול לעשות? אז החזרתי לו שלום. ואמר לי, רבי, בוא נקרא קצת את זה עוד פעם, מאיזה מקום אתה? אני הייתי מצפה פה לתשובה פשוטה, לא חייבים תמיד לתת תשובה של תלמיד חכם. השאלה הייתה, מאיפה אתה? התשובה צריכה להיות מתל אביב. אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. מה עבור? אני חשבתי שאתה מעיר קטנה. אני אמרתי את העיר של כן חכמים, לא של חכמים, כן של... מה אתה אומר? אני שאלתי מאיזה מקום אתה. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו. הכפילות הזאת מעניינת. עמנו במקומנו. ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אגב, מי אמר שבעיר שלו אין חכמים וסופרים? אולי יש שם המון חכמים והמון סופרים, ויש שם גם יהודי שיש לו אבנים טובות ומרגליות, זה לא כל כך גרוע כשזה יש. מה רע בסיפור? הוא לא אומר לו, רצונך שתדור עמנו ואני מעיר גדולה של בורים ועמי ארצות. זה היה יכול להיות המקביל. סך הכל תבוא, כי כוחך ודאי יקרין על העיר הזאת, ייתן בעיר הזאת. אני מבין שהיה אומר לו, מי אני אשלח מישהו מתלמידיי. בני, אני אבוא לתת שיעור אחת לחודשיים. מוסר, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. זה העיקרון? לפי שבשעת פטירתו של אדם, אז מה הנושא שמטריד אותו עכשיו? לא העולם הזה, אלא שעת פטירתו של אדם. למה אתה דר רק במקום תורה? כי כשאדם מגיע לעולם האמת, לפי שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. אז עכשיו על מה הוא צריך להביא? אני עוד לא מבין את כל מה שהוא אומר. העיקרון של הדברים קשה מבחינת ההבנה. מה הוא רוצה להגיד? אבל עכשיו הוא בא להגיד שכשאדם נפטר, לא מלווים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. עכשיו הוא רוצה להביא, הוא יכול היה להסתפק בזה, אבל הוא רוצה להביא פסוק. אז בואו נראה את הפסוק שהוא מביא ונראה אם הפסוק באמת אומר את הרעיון. שוב, הרעיון, בשעת פטירתו של אדם, כסף, זהב, אבנים טובות ומרגליות, זה לא מה שילווה אותו. מה שילווה אותו זה תורה ומעשים טובים. שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך. כלומר, בעולם הזה התורה מלווה אותך. זה ודאי לא קשור לסוגיה של שעת פטירתו של אדם. בשוכבך תשמור עליך. והוא מסביר בשוכבך בקבר. והקיצותה היא תשיחך. ראי 120. והקיצותה היא תשיחך, ואחר כך לעולם הבא התורה מלווה. בסדר גמור, אז מה כתוב בפסוק בקיצור? שהתורה מלווה את האדם בעולם הזה, ואחרי מותו, ובעולם הבא. אבל לא כתוב פה שלא אבנים טובות וכסף וזהב. הנושא הזה בכלל לא כתוב. יש פסוקים נפלאים על זה שאבנים טובות וכסף וזהב לא מלווים. אם אתה רוצה להביא את העיקרון הזה, יש לי להציע פסוקים יפים מאוד. אל תירא כי העשיר איש כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. יש פסוקים נהדרים. הפסוק לא רלוונטי למה שאתה רוצה להביא, רבי יוסי בן קיסמא. לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלווים לו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה אתה עושה פה בכלל? כל העסק משונה. אחר כך הוא אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זה כבר לא קשור לשעת פטירתו של אדם. זה קשור לכאן בחיים תמיד, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. שם ככה דרך אגב. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל. הוא גם אמר מקודם, וכן כתוב בספר משלי על ידי שלמה, בהתהלכך תנחה אותך. בכלל, ממתי ראינו דבר כזה במשנה? מצטטים ספר, אז גם מזכירים את המחבר. מה כל העסק פה משונה? אברבנאל דרך אגב, ואני מקוצר זמן לא אקרא את הכל, אברבנאל, גם על מסכת אבות, יש לאברבנאל פירוש נפלא, נחלת אבות, פחות מדי מוכר, הוא פירוש מדהים על מסכת אבות. הבעיה שם שאברבנאל הולך שם כמו בתורה. זה אותו אברבנאל שאנחנו תמיד אומרים שאסור ללמוד אותו בליל שבת. גם שם אברבנאל קודם כל מקדים סדרה של שאלות, בפירושו לכל משנה, ואחרי שהוא מסיים את כל השאלות, הוא מתחיל עם התשובות. אז באברבנאל על התורה יהודים היו נוהגים להגיד של אברבנאל אסור ללמוד בליל שבת, כי יהודי בליל שבת יושב על הכורסה, מתחיל ללמוד, והמקסימום שהוא מסוגל לפני שהוא נרדם זה להגיע לסוף השאלות. שנה הבאה הוא מתחיל עוד פעם, אבל הוא שוב רק בשאלות. וכך יש לו את השאלות על כל התורה כולה. יש לו את כל השאלות. ובתשובות זה כבר בחלום. והמסכת באבות זה קצת יותר טוב, כי המשניות קצרות לפעמים יש פחות שאלות. אבל למשל במשנה שלנו זה לא עוזר, כאן לאברבנאל יש 15 שאלות. ככה הוא פותח את פירושה של המשנה של רבי יוסי בן קיסמא, ביניהם, מקור 3, זה חלק מ-15 השאלות האלה. רק מעט מהם אנחנו נקרא ביחד, מעט מאוד, כי אני רוצה רק לראות את הבעייתיות של המשנה. כבר זכרתי מקור 3 שהובא המאמר הזה לבאר ממנו גדולת התורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הבא. האומנם יש לה מעיין לערער ולשאול בזה המאמר שאלות. ראשונה, אני אקרא מעט מהשאלות. בצורך סיפור זה שסיפר פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ואמר לי. כי הנה ייראה שהוא מותר. ומה לנו שיהיה המאמר הזה בדרך או בעיר? אברבנאל גם בסגנון שלו, בהסברת השאלות. והיה די כשיאמר פעם אחת, אמר לי אדם רצונך לדור עמנו, ואמרתי לו לא. כל הסיפור הזה שפעם אחת הייתי מהלך בדרך, מיותר. ואני רוצה להעצים את שאלת אברבנאל. זה פעם אחת הייתי מהלך בדרך, זה מושג. יש אותו בהרבה פעמים, וכל פעם צריך להבין אותו. המושג הזה של פעם אחת הייתי מהלך בדרך. ואם המשנה הזאת פותחת בביטוי הזה, כנראה שלדרך יש לא רק חשיבות של רקע בימויי לסיפור, טכני, אקראי, אלא חשיבות מהותית לסיפור. שני, אני לא אקרא את כל השאלות, מעטות. מה העניין אומרו הייתי מהלך בדרך? והיה לו לומר, הייתי הולך. אז יכול להיות שזה יראה למישהו דקדקנות במשנה. אבל זה לא נכון. קודם כל הוא מביא דוגמאות. כי כן נאמר בפסוקים, ואברהם הולך עמם לשלחם את המלאכים. ובבלעם ויחר אף השם כי הולך הוא. ולמה אם כן לקח לו לשון מהלך? אבל השאלה הזו היא באמת חשובה, כי כל פעם כשכתוב פעם אחת הייתי, כתוב מהלך בדרך. מהלך זה לא הולך, פעם דיברנו על ההבדל בין שתי המילים האלה, נגיע לזה עוד מעט שוב, מאוד מהותי פה. שלישית, מה העניין אומרו? ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אין זה צורך העניין ועיקרו. גם כי רבי יוסי היה צריך להקדימו בשלום, כי כן השתפכו החכמים הראשונים שלא הקדימם אדם לשלום. קראנו את זה מקודם. כל השלום הוא נתן, אני עניתי, זה אני לא מבין סתם. מה זה כל הפתיחות האלה? שני, אם כבר, אז הפתיחה הזאת לא נותנת לך מניות, היא עושה את ההפך. תקדים אתה. רביעית, שנראה שהאדם שאל כעניין, ורבי יוסי לא ישיבו כהלכה. זה אברבנאל. כי הוא שאלו מאיזה מקום אתה. אמרנו כבר את השאלה בעל פה. והוא ישיבו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים. אומר לו לאיש שתהיה העיר קטנה או גדולה. מחכמים או מעמי הארץ. הוא לא שאל כי אם על שם המקום, והוא לא ישיבו עליו כלל. החמישית, ואומרו שתדור עמנו במקומנו. עמנו במקומנו. ואם נדייק במשנה נשים לב, זה כאן הערה חשובה מאוד. רצונך הוא שואל אותו, שתדור עמנו במקומנו, בלשון רבים, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב. לא שתדור עמנו במקומנו ואנו, או וניתן לך, מועצת העיר תארגן את זה. רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני. ואז מדגיש אברבנאל את השאלה שלו, כי למה אמר עמנו במקומנו? בהיות די שיאמר עמנו בלבד או במקומנו בלבד. ואם היה מדבר בלשון רבים עמנו במקומנו, ועוד פעם זו לא בקדקנות, כי חלק גדול מהמשנה זה מאיזה מקום אתה. והוא עונה לו אני ממקום כזה, ואני ממקום כזה, ואז אתה רוצה לעבור למקום שלנו, כנראה למקום פה יש משמעות. ואז הוא ממשיך, ואם היה מדבר בלשון רבים, עמנו במקומנו, איך אמר בלשון יחיד, ואני אתן לך, והיה לו לומר, וניתן לך. שישי, בתשובתו, אם אתה נותן לי מלוא ביתך, אז אני מצטט בטעות את בלק, אבל זה אותו דבר, בבלעם, זה מין דבר דומה כזה. כי מי יגיד לו שלא היה מקומו מקום תורה, והיה ראוי להשיבו, אם מקומך מקום תורה, אני אעשה כדבריך, ואם לא, אבל פי שתיתן לי כל הכסף, אני לא בא. זו שאלה מסוימת של אברבנאל. בכלל הוא אומר, מה זה הסגנון הזה? אתה לא עונה לו, אתה לא פותח בשלום. אתה מחזיר לו שלום, באיזה מין, כל העסק משונה, אתה עונה לו בהתחכמות קצת, אני מעיר גדולה של חכמים וסופרים. אחר כך תגיד לו, כשהוא שואל אותך רצונך שתדור עמנו במקומנו, שאל אותו, ספר לי על המקום שלכם. אתה קודם כל מיד אומר לו כל מיני דברים על זה שכסף וזהב זה לא חשוב. אולי יש שם משהו שאתה לא יודע. שביעית, ובזה אני עומד, שאף שנודה שבמקום זה של האיש לא היו בעלי תורה, אני לא מקבל את ההנחה, אבל נניח שזו הנחת היסוד שלך. אם היו בוחרים ברבי יוסי להרביץ תורה ביניהם וללמוד ממנו, למה לא ידור בתוכם כדי לזכות את הרבים ויהיה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? אברבנאל ממשיך. אני עוצר בשאלה הזו, כי לדעתי גם השאלה מהותית מאוד במשנה. המסר של המשנה מחייב הבנה, הוא נראה הפוך ממה שאנחנו רגילים. ושוב, זה התנא החותם את מסכת אבות, עם זה אנחנו הולכים להיכנס לחג קבלת התורה, עם רבי יוסי בן קיסמא, עם הטעם של הברייתא האחרונה, אנחנו מסיימים את המסכת הזאת של משה קיבל תורה מסיני ושל החובה להעביר אותה ולהעביר אותה ולהעביר אותה. אז כשלימדו אותנו במסכת אבות רבי נהוראי למשל, הווי גולה למקום תורה. טוב, הוא אומר לי כתלמיד, תגלה למקום תורה, אני מבין. אבל כשבא רבי יוסי בן קיסמה ואומר, הווי גולה למקום תורה גם כמלמד כל ימיך גם כגדול הדור, אתה צריך להישאר בעיר של חכמים וסופרים? מה בדיוק למדנו עד עכשיו בדברים? עד כאן כמה דברים שקשים במשנה. הם קשים במשנה, הם קשים דווקא בסיום מסכת אבות, הם קשים בהבנה. אבל מי שלומד שמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים. אז בוא נראה רגע את רבי יוסי בן קיסמה. אני רוצה לטעון שממעט היכרות עם רבי יוסי בן קיסמה, המשנה הזו לא קשה רק על הבנתנו ועל מסכת אבות, או על הבנתנו במסכת אבות ובכלל. המשנה הזו קשה על רבי יוסי בן קיסמה. מקריאת המשנה, הברייתא, אני משתמש במשנה כל הזמן, אבל מקריאת הברייתא הזאת, בפשוטה, יכולה לעלות דמות מסוימת של רבי יוסי בן קיסמה. דמות של אדם שחי בעולמו שלו, הוא אפילו לא שם לב לאדם שעובר לידו. הוא כולו מלא בעיר של חכמים וסופרים ולא מוכן לעזוב את זה. הוא נראה על פניו, אם היינו צריכים לסרטט אותו, לצייר אותו, צדיק מיוחד, גדול, נפרד מהמציאות קצת. מין רבי צדוק כזה שפעם למדנו עליו בירושלים, שיושב לבדו בבית המדרש. מקור שתיים מספר על רבי יוסי בן קיסמה ועל פטירתו ועל לוויתו. זה מעניין לשמוע על סיפור פטירתו של רבי יוסי בן קיסמה, כי הרי במסר היחיד שקיבלנו ממנו במסכת אבות, אגב מגדולי גדולי גדולי ישראל, ויש לנו מעט מאוד מסרים ממנו בשעה. מרבי יוסי בן קיסמה, שנשארו לנו. חלקם דברים מאוד פנימיים, תלמידיו שואלים אותו אי מתי בן דוד בא, והוא נותן אותו. הערצה אליו היא בלתי מסויגת. ואחד הסיפורים על רבי יוסי בן קיסמה הוא על חוליו ופטירתו שלו. ושם כתוב כך במקור 2 במסכת עבודה זרה. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינה בן טרדיון לבקרו. הביטוי כשחלה, במקרה הזה, בדרך כלל, כאן עוד מעט נראה שזה אכן כך, פירושו ממש כשנטה למות. אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, חנינה אחי, הימים ימי המתח והמשבר והניסיון לחורבן ולשבירה של רומי ועשרת הרוגי מלכות. אמר לו חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה? אומה זו זה רומי, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה רב חנינה בן טרדיון, שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, בספר תורה מונח לך בחיקך. זה רבי חנינה בן טרדיון שבסוף כך נהרג, כשהקיפוהו בחבילי זמורות אמו ושרפו אותו בספר תורה, וביתו עומדת וצובחת, אבא הראיך בכך, אולי זו ברוריה ביתו? כי ברוריה היא ביתו. וביתו עומדת ורואה אותו, והוא אומר לה שהוא רואה לה ולתלמידים, שהוא רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות, ומי שיתבע אל בונה של תורה, יתבע אל בוני, כי תמיד היה לו ספר תורה מונח בחיקו. והנה הוא מגיע רב חנינה בן טרדיון, הקדוש הגדול הזה, אל רבי יוסי בן קיסמה לבקר אותו. רבי יוסי בן קיסמה יש לו עכשיו לתת לו מוסר. הוא אומר לו, למה אתה עושה זה? למה אתה מקים קהילות ברבים? זה מסוכן. אמר לו רב חנינא בן טרדיון, שיחה מעניינת של פוליטיקה, של התייחסות מציאותית, של התייחסות לרומי, של התייחסות של הכל, אמר לו: מן השמיים ירחמו. רב חנינא בן טרדיון אמר לו: רבי, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, מן השמיים ירחמו. אמר לו רב יוסי בן קיסמא: אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? איזה מין תשובה זאת? אני מדבר איתך היגיון, אתה חולק עליי, תגיד מה אתה חולק. מה אתה אומר לי מן השמיים ירחמו עכשיו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אמר לו רבי חנינא בן טרדיון לרבי יוסי בן קיסמא: רבי, מה אני לחיי העולם הבא? שאלה מופלאה. רב חנינא בן טרדיון שלא עזב ספר תורה מחיקו כל ימיו. רב חנינא בן טרדיון גדול ישראל, שהולך עוד מעט ונשרף על קידוש השם, שואל: מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו רב יוסי: כלום מעשה בא לידך. מאוד מוזר. עשית פעם משהו טוב? כלום מעשה בא לידך? אמר לו: מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה, וחילקתי לעניים. אמר לו: אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהי גורלי. כל השאר, לא יודע, אבל אם פעם כשהתחלפו לך מעות של פורים במעות של צדקה, חילקת את זה לעניים, אוהו, אז אני רוצה להיות איתך. אמרו: לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, פטירה טבעית, והלכו כל גדולי רומי לקוברו. רבותיי, אנחנו נמצאים פה בימים של שריפות והריגות, וכל גדולי רומי הולכים לקבור את רבי יוסי בן קיסמא. תראו כמה הוא מקורב למלכות. והספידו הספד גדול. אגב, לא כתוב בגמרא אם הספידו הספד גדול גדולי ישראל, היהודים, אנחנו, או להבדיל, גדולי רומי. כי הנושא הוא גדולי רומי. הלכו כל גדולי רומי לבקרו והספידו הספד גדול. אם כי התחושה שלי זה שכשהגיעו פה לעניין ההספד זה כבר אנחנו. אבל גדולי רומי כולם מגיעים להלווייתו של רבי יוסי בן קיסמא. עכשיו, זה לא אדם שנשא תפקיד רשמי. וגדולי רומי ברשעותם. עוד מעט תראו מה קורה בסוף ההלוויה הזאת. ובחזרתן מההלוויה מצאו לרב חנינא בן טרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומכיר קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, הביאוהו וכרכוהו וכולי וכולי וכולי. לקחו אותו, כרכו אותו בספר התורה, ואז בא כל סיפור השריפה של רב חנינא בן טרדיון. אני מזכיר את הסיפור הזה רק מסיבה אחת. רבי יוסי בן קיסמא הוא אדם מאוד מאוד ריאליסט. גם בוויכוח עם רבי חנינא בן טרדיון, כשרבי חנינא בן טרדיון אומר לו: אם ירצה השם, מן השמיים ירחמו, בעזרת השם, הוא אומר לו: בסדר, עכשיו שקט, אני אומר לך דברים של טעם, תענה לי בדברים של טעם. אחרי זה רבי חנינא בן טרדיון מסתום עשה הרבה דברים טובים בחיים. ממה מתפעל רבי יוסי בן קיסמא? מהנתינה שלו לאחרים, מהצדקה. זה רבי יוסי בן קיסמא שהולך בדרך ולא מקדים שלום? זה רבי יוסי בן קיסמא שאומר: אני מאיר של חכמים וסופרים? כנראה לא הבנו נכון מקודם. אחר כך העיקר, רבי יוסי בן קיסמא כל כך מוריד מהערך של כסף וזהב ועולם הזה, תראו כמה הוא מקורב למלכות. אף אחד לא זוכה לכזה דבר. וזה לא מחמת שהוא נשיא ישראל. הוא לא מהשושלת, זה לא רבן גמליאל, זה לא הלל הזקן. רבי יוסי בן קיסמא, וכל גדולי רומי מגיעים. ודווקא רבי יוסי בן קיסמא הזה, שנבחר לסיים את כל מסכת אבות עם קניין תורה, בא בסוף מסכת אבות ללמד אותנו: אני נשאר בעיר של חכמים וסופרים, אני מתנתק מהעולם הזה, הוא במציאות מנותק מהעולם הזה. הוא לא עונה את השלום. משהו פה מחייב הבנה. אני יודעתי, כאן בעצם צריך להתחיל להיכנס לעומק, כי אני חושב שהמשנה הזאת, באה ללמד אותנו יסוד עצום, שקשור למסכת אבות, אבל הוא אולי הפתיחה הכי נכונה לחג השבועות, לחג קבלת התורה. אם אנחנו הולכים נכון בזה, נדמה לי שכל השאלות ששאלנו באמצע תתקשרנה לעניין. איך פתחה הברייתא? פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד. פגע בי בעברית, לא בעברית המודרנית שפגע זה להעליב. פגע זה לפגוש, אבל זו פגישה אקראית. ויפגע במקום. אל תפגעו בי. כשמישהו פוגע במישהו בדרך, הוא עכשיו הגיע בדיוק. אני מהלך והוא פגע בי. הביטוי להלך מופיע באותה ברית הידועה שרציתי לראות אותה מקודם, והזכרתי אותה, נמצא במקור חמש לפנינו. מעניין שגם שם זה רבי יוסי. ולמרות מה שאמרתי מקודם שזה רבי יוסי אחר, אני כשלמדתי את זה תמיד ניסיתי איכשהו לחבר את הרבי יוסים האלה. עד שבסוף עטתי כמוצא שלל רב וגיליתי שהמהר"ל מנסה לעשות את זה הרבה 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 לפנינו. אבל לא זה השלל הרב. כמול ראיתי שבדקדוקי סופרים מופיעה גרסה במסכת ברכות וכתוב שם תניה אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה להתפלל. ואם זה כך, אז זה מותג של רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה מהלך בדרך. ובברייתא ההיא במסכת ברכות נראה אותה שנייה אחת ביחד. תניה אמר רבי יוסי ואולי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. אם כן, מה הנושא של הברייתא בסוף אבות? תלמוד תורה. מה הנושא של הברייתא בתחילת ברכות? תפילה. אני מהלך בדרך. זוכרים את השאלות הראשונות של אברבנאל? מה חשובה הדרך? ולמה המהלך ולא הולך? ונכנסתי לחורבה אחת להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. מאוד מעניין. גם פה רבי יוסי, בוא נלך על הגרסה שזה בן קיסמה. וגם אם זה רבי יוסי, זה לא משנה. גם פה רבי יוסי בן קיסמה אולי לא שם לב שאליהו שם. הוא הולך ואליהו מחכה לו. עד שסיימתי תפילתי, שמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. עכשיו נשים לב לשלב הבא. מה היה בשלב הבא בברייתא באבות? ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. ומה שאלנו? למה לא הוא מקדים? ובכלל, מה חשוב כל הסיפור הזה של השלום, שלום? אחר שסיימתי תפילתי, זה פילי פלאות, עכשיו זה לא אדם אחד שמדבר על כסף, עכשיו זה אליהו הנביא. אחר שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. למה אתה לא הקדמת? לא יודע, אבל רבי יוסי בן קיסמה כנראה תמיד פספס. גם פה וגם פה אתה לא ידעת להקדים, או שאנחנו לא מבינים לקרוא. נלך לאט. אבל ברור עכשיו דבר אחר, שזה שהוא לא נתן שלום בהתחלה, זה ודאי לא קשור למה שהנחנו, שמה מבין האדם האחד הזה. פה הוא יודע בדיוק שזה אליהו הנביא, כי הוא הרי קורא לו רבי ומורי. ואליהו הנביא אומר לו משהו, והוא לא אומר לו, אפשר לקבל ממך תעודת צמיחה. הוא שומע, ורבי יוסי בן קיסמה כנראה היה פוגש את אליהו חדשים לבקרים. ואז הוא שומע את אליהו, ועושה מה שהוא אומר לו להלכה. אז הוא ידע מי זה אליהו, וגם את אליהו הוא פספס. אליהו הקדים אותו, והוא לא שם לב לאליהו. כנראה אנחנו לא יודעים לקרוא פה משהו, משהו חסר לנו פה. ואמר לי, בני, אגב, איך קרא רבי יוסי בן קיסמא ליהודי שדיבר איתו? בני, אם אתה נותן לי 1,000 דינרי זהב. עכשיו אליהו קורא לרבי יוסי. תשבו ברייתות, בפני פלאות. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזאת? אמרתי לו להתפלל. גם פה זה לא מיד הלכות. הרי אליהו רוצה להגיד לו, אסור להיכנס לחורבה. תגיד. לא, הוא שואל, הוא עונה לו בשאלה, הוא עונה לו תשובות חלקיות. מאיזו עיר אתה? מעיר של חכמים וסופרים. רצונך שתדור אותה. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. בברייתא ההיא היה שם רבי יוסי בן קיסמא שמהלך בדרך, ואדם ממול שפוגע. פה יש רבי יוסי שמהלך בדרך, וממי הוא חושש? מאנשים שהם עוברי דרכים. עובר דרך זה בדיוק פוגע. הוא עובר דרך. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. פעם דיברנו על הנושא הזה של הדרך. עסקנו בזה אגב תפילת הדרך ואגב כמה עניינים. חשוב גם בתחילת ספר במדבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כשדיברנו על נושא הדרך, דיברנו על ההבדל בין מהלך להולך. בעצם המקום הכי מתאים לזה זה מוצאי פרשת בחוקותיי שאנחנו נמצאים עכשיו. שם מופיע הפסוק, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. הדרך ונראים מאוד מאוד נפלאים דברי אברבנאל שמציע פה בכלל בברייתא הזאת איזו הצעה נפלאה. אברבנאל אומר שכל זה בעצם איזה סיפור של חלום. לפי אברבנאל, רבי יוסי בן קיסמא מהלך בדרך ומהלך בחיים. הוא מהלך בדרך מהמקום שממנו הוא בא עד המקום שאליו הוא הולך עם הגשר באמצע. והאדם האחד שמציע לו ללכת אל הכסף והזהב זה הוא עצמו. והאדם האחד שעונה לו זה הוא עצמו. והמתח הזה שלו עצמו, זאת כל משנת רבי יוסי בן קיסמא. ולכן הוא לא מקדים לו שלום, ולא לא מקדים לו שלום. אבל אני רוצה ללכת בפשוטה של הברייתא. ואז גם דבריו של אברבנאל מצטרפים יפה. רבי יוסי בן קיסמא מהלך בדרך. ללכת בדרך זה ללכת בחיים. לדרך יש שתי משמעויות. האחת היא מאוד טכנית. דרך במובן הלועזי של way. זו מציאות זמנית. זה אמצעי להגיע למטרה. אין לי שום עניין להאריך בדרך או להרבות בדרך. אני הולך בדרכי לעבודה. אני ודאי אעדיף תמיד את הדרך הקצרה. ואם מישהו ישאל אותי לאן אני הולך או מה אני עושה, אני לא אומר לו אני הולך. אני הולך לעבודה. אבל אני יכול גם להשתמש במילה דרך בעברית למשהו אחר לגמרי. אני נוהג בדרך השם. אני נוהג בדרך ארץ. זה לא אמצעי לקראת מטרה. אני שומר את דרך עץ החיים. בעברית גם בדרך כאמצעי, לפעמים אני משתמש בדרך לא כאמצעי. אני לפעמים מהלך בדרך. ולהלך זה לא ללכת. כשאני מתהלך לטיול בדרך כדי ללכת בדרך, אם מישהו יתחיל לשאול אותי לאן אני הולך, אני אומר לו שאני לא הולך לשום מקום. אני מתהלך. אם מישהו יתחיל לשאול אותי לאן אני הולך בדרך לעבודה, אני אגיד לו שיפנה אליי אחרי השעה 4, כי עכשיו אני ממהר. עכשיו אתה מפריע לי. אין ערך לדרך. אולי אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו בעולם, היא שבעצם יש דרך כאמצעי. יש מטרה. מי קבע מהי המטרה? לא יודע. הנפילה האחרונה בבורסה קבעה שהמטרה עכשיו צריכה להיות איקס. העלייה אחר כך קבעה שהמטרה התהפכה לוואי. מספרים על אחד מהאדמו"רים שפעם הוא ראה מישהו רץ, שאל אותו לאן אתה רץ? אז הוא אמר לו, רבי, אני רץ אל הפרנסה. הוא אמר לו, אבל מי אמר לך שהפרנסה שם? אז הוא רץ. לרוץ פירושו, הדרך היא אמצעי שאני צריך פשוט לדלג עליו, ואני רוצה להגיע למקום מסוים. כשברא הקדוש ברוך הוא את העצים בעולם, אז הוא ציווה עליהם ציווי אחר ממה שהם עשו בפועל. דיברנו על זה בפרשת בראשית. הוא אמר להם, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי. אבל הארץ, כשהיא ביצעה, לא הצליחה לעשות את הביצוע כמו הציווי. ותוצא הארץ עץ, עושה פרי. לא עץ פרי, עושה פרי. מדגיש רש"י, שכשהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא ציווה שיהיה טעם העץ, כטעם הפרי. זה רעיון עמוק מאוד. העץ זה האמצעי. הפרי זה התכלס. בעולם הזה יש אמצעי, וכמה שאני יכול לקצר את האמצעים, ככה אני מתקדם. העולם המודרני עוסק בעצם בקיצור האמצעים. פעם היינו אומרים עד למהירות פקס. כבר מזמן זה כביש ישן. מכל דקה שרצה, יש משהו שאיתו אני יכול יותר לקצר את האמצעים. אני יכול תוך פחות זמן, פחות מיקרוני שנייה, לעבור מכאן לשם. אני בעצם מבטל בכלל את חשיבותה של הדרך. אבל בעולם עמוק, לדרך יש משמעות אדירה. אני רוצה בעצם לגלות שלעץ גם יש טעם של פרי. ושאם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדרך הזאת, אני אוכל מהדרך הזאת ליצור הרבה דברים ולדרך הזאת לתת משמעות. החיים הם דרך. בחיים אפשר לראות את הדרך כאיקס מטראז' שצריך לעבור. אפשר לראות את הדרך כמשהו שצריך למצוא את השורש שיש בתוכו, ומהשורש הזה לגלות מהי המשמעות, לא של המקום שאליו אני הולך, אלא של כל שנייה, של עכשיו, של המקום שבו אני נמצא. מה אתה רץ אל הפרנסה? מי אמר לך שזה לא פה? הרצון לרוץ למצוא את האוצר תמיד מתחת לגשר, נובע בעצם מזה שאני לא יכול לתת משמעות לרוב מה שאני עובר. ואז אני מחפש משהו מחוץ, ואני קורא לו יעד. הרבה פעמים אני מאוד מתוסכל כי הגעתי ליעד, אבל חצית אהבתי בידי. רבי יוסי בן קיסמא הוא מהמהלכים בדרך. איך אומר רש"י, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. מבינים למה והתהלכתי זה אטייל? כי כשיהודי מטייל בשבת, סתם כדי ללכת לטיול, הוא מתהלך. יש ערך להליכה עצמה. רבי יוסי מהלך בדרך ומבקש לצבור או לקחת משמעות מהדרך. ופתאום הוא פוגש עובר דרך. ואותו רבי יוסי, על פי הגרסה, אותו רבי יוסי בן קיסמא, שמהלך בדרך ורוצה להתפלל. אבל הוא לא מאמין שהוא במדרגה שהוא יכול להתפלל ולהתקשר למעלה כשהוא בדרך. כי הדרך, יש בה הרבה עוברי דרכים. ואז הוא נכנס לחורבה להתפלל. ובא אליהו זכור לטוב ואומר לו, רבי יוסי בן קיסמא, לך יש תפקיד בעולם, אתה צריך להיות הנביא של העולם, אתה צריך להיות זה שנותן משמעות לדרך. אל תברח לחורבה פנימה. אל תיכנס, אל תצא מהדרך. אבל אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אבל לא כולם רבי יוסי בן קיסמא ואליהו. ואני מחובר לעולם, ויש הרבה עוברי דרכים שפוגעים בדרך, שחותכים את הדרך. והם לא נותנים משמעות לכל רגע בדרך. אני יכול להיפגש איתם בבית המדרש. אני יכול להיפגש איתם כשעוצרים ואומרים, עכשיו יש שעה של רצינות. אבל אין להם 24 שעות של הדרך במובן של מטרה. מתיירי הייתי שמה יפסיקו ביוברי דרכים. אמר לו, היה לך להתפלל תפילה קצרה. הוא חידש לו חידוש. תפילה קצרה בדרך מרוממת כל כך, כי אולי היא לא התפילה הארוכה שהיית מתפלל, אבל הכוח שאתה נותן לדרך והכוח שאתה מקבל מהדרך כשאתה מתפלל בדרך. להתפלל פירושו לעמוד לפני המקום. אברהם אבינו קרא לתפילה עמידה. זה הגיוני מאוד שאי אפשר להתפלל בדרך. יצחק שהתפלל בדרך הלך לסוח, הוא הגיע פנימה, הוא שחח בתוך האילנות. יעקב התפלל בתוך הבית ויפגע במקום. ועכשיו בא ללמד אליהו הנביא שאפשר להתפלל בדרך ולהעלות את הדרך למעלה. רבי יוסי בן קיסמא, אני חוזר למסכת אבות, מהלך גם כן בדרך. וכל חייו זה מה שהוא עושה. כיוון שהוא מהלך בדרך, הוא מתחיל פתאום בשיחה עם עובר דרכים אחד. פגע בי אדם אחד. האדם האחד הזה הוא זה שנתן לי שלום, ואני החזרתי לו שלום. כי באמת הייתי במדרגה כזו שאולי באמת לא נתתי דעתי, כמו עם אליהו. לא שלא נתתי דעתי לאדם. לא שלא נתתי דעתי לאליהו. אולי באמת האדם הזה, כמו שאברבנאל אומר, או משהו מעין מה שאברבנאל אומר, אולי באמת האדם הזה זה איזה משהו בתוכי שאני מאוד חושש ממה שהוא רוצה לעשות לי עכשיו. ובוא נראה מה הוא רוצה. עם דנרי זהב וחסד וכולי. נשים לב לזה, זו נקודה אדירה. מה הוא רוצה האדם הזה? זה נראה נקודה נפרדת מהנושא הקודם, אבל בעומק זה בדיוק אותו דבר. האדם הזה בא אליו ואומר לו כך, רבי יוסי בן קיסמא, אתה תעבור לעיר שלנו, אתה תשפיע. יהיה לך כוח, יש עיר שרוצה לשמוע אותך. אבל בו זמני, הוא גם אומר משהו שעליו רבי יוסי בן קיסמא לא שאל. לא כתוב באמצע, שאל אותו רבי יוסי בן קיסמא, תגיד לי, ומה תהיה המשכורת? או, ואיך אני אחיה? או, נשמשה בסגירת, מה? כלום. בוא נראה את הנוסח שלו. אמר לו, רבי רצונך, נראה את הנוסח, זה מאוד חשוב, זה העיקר המשנה לדעתי. רצונך שתדור עמנו במקומנו. איך הדגיש אברבנאל? ואני! אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. אני מאוד מתפעל מהאדם הזה. אדם עשיר שאומר, אני רוצה לתת את ממוני כדי להחזיק יהודי גדול, ושהוא ייתן לכולם. אבל אז עושה רגע רבי יוסי בן קיסמא ואומר לו, בוא רגע נשמע מה שאתה אומר טוב. אתה רוצה שאני אעבור לדור עמכם בעירכם במקומכם, ואני אהיה סמוך על שולחנך. אתה רוצה שמעכשיו אני בעצם שלך. אתה תיתן לי 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אני דיברתי איתך על זה בכלל. ואני חוזר לאברבנאל. זה כל כך יפה עם האדם הזה, הוא באמת לא מציאותי בכלל. זה רבי יוסי בן קיסמא שכל כך מקורב למלכות, שכל גדולי רומי באים לקבור אותו. זה רבי יוסי בן קיסמא קרוע. בא אדם ומציע לי להיות כל כך קרוב למוקדי כוח, לכסף, לאבנים טובות, למרגליות, להשפעה. והוא מציע לי את כל העניין הזה, והוא נותן לי את הכוח לעשות את זה, והוא מבקש ממני להצטרף אליו עכשיו. הוא מבקש ממני שאני אהפוך להיות בעצם אולי משהו טוב, אולי משהו שיש בו כוח, אבל אולי משהו הכי מסוכן שיכול להיות. אולי אני מאבד בעצם את הכנות, את העצמאות, את היכולת שלי מתוך העיר שכולה חכמים וסופרים, לא להיות שייך לשום דבר, לשום נישה, לשום מפלגה, לשום אדם, לשום כסף, לשום זהב. הוא לא מדבר פה עכשיו על מה זה כסף וזהב. הוא מקורב למלכות. זה דווקא הוא שמקורב למלכות, אבל לא נושא בשום תפקיד, לא נושא בשום משרה. הוא זה שיש לו את הכוח להמשיך להיות הנביא שעומד ואומר את האמת, וכל הזמן בעצם קרוע, כי יש לו יצר הרע גדול מאוד, כי אומרים לו, בוא ותצטרף אלינו ותהיה במפלגה שלנו ותקבל המון כסף וזהב, לא בשבילך, בשביל להקים דברים גדולים ומוסדות גדולים ועשיות גדולות. והוא קרוע, מה לעשות? אני הולך לכאן או לכאן? והוא לא יודע להחליט. הוא רוצה להמשיך להלך בדרך, והדרך היא מסובכת. וכשהוא רוצה להלך בדרך, פירושו הוא רוצה להיות אותו נביא שמצליח להיות בדרך. אני רוצה להסביר למה אני משתמש בביטוי נביא. הנביא זה לא הצדיק המנותק, אבל הנביא זה גם לא המלך ולא הכהן. המלך קשור לממלכה, והכהן קשור לכהונה, והנביא לא קשור לאף אחד. הנביא הוא זה שמגלה את השורש של המציאות, את האמת של המציאות. לכן יש לו כוח להיכנס אל המלך ולהגיד למלך, מת אתה ולא תחיה. הגיעו פעם בנפשכם, מה היה קורה לישעיהו בן אמוץ למשל? אם היה אומר ישעיהו בן אמוץ, נו מילא בממשלת אחז, שם בטח שהיה צריך להיות נביא, להיות באופוזיציה ולצעוק. אבל בממשלת חזקיהו, דיברנו על חזקיהו הגדול, אולי באמת הדבר הטבעי ביותר יהיה שישעיהו בן אמוץ יהיה נניח יור ממשלת חזקיהו, או משהו עם כוח בממשלת חזקיהו. אם הוא היה עושה את זה, היה לנו ישעיהו בן אמוץ? הוא היה עוד סגן ראש ממשלת חזקיהו אחד בהיסטוריה שנעלם. היה מישהו שהיה אומר לעם ישראל, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים? הרי כשהוא היה אומר את זה, היו שואלים אותו, ואתה? אז הוא היה אומר, חוצפה! אז הוא שואלים אותו, פעם שנייה? האם אין אדם אחד בתוך ירמיהו הנביא שלא שואל את עצמו כל הזמן, רצונך שתדור עמנו במקומנו? ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב הכסף במקום שתסתובב בחצר המטרה? ואולי אם אתה תעשה את זה, ואני בטוח שהיו יחצנים לירמיהו, אני בטוח שלא היו לו, אבל אני בטוח שאם היו לו, הם לפתח גם אמרו לו כמה דברים אמיתיים. אם במקום לעמוד ולהתנבא בשערי ירושלים אתה תעשה את זה, ותמצא את הדברים החיוביים בצדקיהו, חזל מצאו בו הרבה דברים חיוביים במלך, אולי תצליח לדחות את הגלות לבבל בשנה שנתיים? אולי תצליח לפתח קצת יותר עשייה מעשית במקום לעמוד ולמחות? יש גמרא מרתקת, פעם הזכרנו אותה בהקשר אחר במקור 6, היא לדעתי עומק המשנה הזאת, גמרא כל כך עצומה. כתוב בכך, כל מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. אדם שיכול למחות, יש לו כוח. יש לו כוח מוסרי, חוקי, לא יודע למה, ולא מיכה. אז לא רק שמאשימים אותו על זה שהוא לא הוכיח אותם, אלא הוא נתפס על אנשי ביתו. אבונם תלוי בו. ואנשי עירו, ולא מיכה, נתפס על אנשי עירו. וכל העולם כולו, רש"י אומר, כל ישראל, מספיק, נראה אותך מצליח את זה. נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פאפה, והני דבי ריש גלותה נתפסו על כולי אלמה. דבי ריש גלותה, שיש להם כוח למחות באוטונומיה היהודית בבבל, נתפסו על כולי אלמה. עכשיו העיקר. כי עד אמר רבי חנינה, כמו שאמר רבי חנינה, מהי דכתיב בישעיהו בפרק ג', אחרי הפרקים הקשים של חזון ישעיהו בן אמוץ, שתולה במוסר הירוד ובשחיתות את ארציכם שממה ומהפכה כמהפכה זרים ונותרה בציון כסוכה בחרם. אחרי כל זה, אמר רבי חנינא, מהי דכתיב בפסוק בפרק ג', השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. אם שרים חטאו זקנים, מה חטאו? יודעים שיש שרים, זה אנשי המעשה, יש זקנים. זקנים, מי ששכח, זה משנה א' במסכת אבות, קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע זקנים, אם נגיד זקנים זה הנביאים שאחרי יהושע. זקנים זה עתניאל בן כנען. זקנים זה נביאים הראשונים לפני הנביאים שבאים אחריהם, והנביאים מעבירים את זה לאנשי כנסת הגדולה, שבעצם אמורים להמשיך להיות מבחינה מסוימת נביאים. כתוב בגמרא בבבא בתרא בדף ט"ו, מאז שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אומר הרמב"ן בחידושיו, החכמים צריכים להיות בעלי מימד של נביא, לא במובן החזיוני, אלא במובן של העומק, של השורש, של הכוח, של מה שקראתי מקודם, להלך בדרך, לחיות בדרך, אבל להיות מהלך בתמיד, לראות את העומק. עכשיו אני גומר את המשפט. אם שרים חטאו זקנים, מה חטאו? אלא אימה על זקנים שלא מיחו בשרים. כלומר, מי הם הזקנים שיצטרכו שהשם במשפט יבוא? איך כתוב שוב בפסוק, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. מסביר רבי חנינה, עם מי הוא יבוא במשפט? לא עם שריו, אלא רק עם הזקנים. למה? כי הם לא מיחו בשרים. כותב הרב קוק על הגמרא הזאת במסכת שבת דבר כל כך עצום. אומר הרב קוק, ככה העולם מחולק. הזכרנו את זה פעם שעסקנו במשה רבינו שמבקש מישהו שיחליף אותו. ככה העולם מחולק, אין ברירה, העולם מחולק לאנשי מעשה ולזקנים. בעולם יש שרים, והזקנים שלא מיחו בשרים, אומר הרב קוק, זה שאנשים בעצם יצרו מנגנון כזה, דברים חריפים מאוד, שבו כבר אין בעצם זקנים, כי הזקנים גם הם כבר חלק מהשרים. הם או כפופים או מובילים, אבל הם מחוברים עם השרים. הזקן הוא זה שאמור להיות המוחה. זה תפקיד מאוד מתסכל, להיות המוחה, כי אתה עומד כמו ירמיהו וצועק, כמו יחזקאל וצועק, ואתה חסר כוח מעשי הרבה מאוד פעמים. אבל כשאתה רוצה להבין, אומר ישעיהו הנביא, מי השם במה שיתרחש עם עשרייך צוררים וחברי גנבים, האשמה לא נמצאת בשרים, האשמה נמצאת במבנה הזה שבו הזקנים, למען החשיבות של ההשפעה, ויתרו על זקנותם ואיכשהו ייקחו אותה והפכו להיות זקנים שרים. זקנים עם שרים, זקנים שיש להם שרים, זקנים כפופים לשרים, זקנים שמחוברים למעשה. וכשנאבד הנביא, הנביא שעומד וצועק, הנביא שלא עושה חשבון אם זה כדאי לו או לא כדאי לו, אם זה משתלם לו או לא, אם ההוא שנותן לו כסף וזהב ייתן לו או לא ייתן לו, אם הוא יצעק על העוול, הנביא שלא עושה חשבון כשהוא שומע שהאישה באה מנשי בני הנביאים והנושה בא לקחת את שני ילדיי, שהנושה הוא גם במקרה המלך יהורם, זה בכלל לא מעניין אותי. הנביא שיכול להיכנס גם לחזקיהו המלך ולומר לו בסוף ימיו, מת אתה ולא תחיה. הנביא שמחובר עם המציאות, אבל הוא מחובר עם המציאות מהצד הפנימי שלה, לכן הוא בעצם, זו נקודה מאוד עמוקה, הוא בעצם מחובר עם רוח העם בלי שום אינטרס. גם אם פופולרית, כרגע זה לא נכון. לכן הוא מוכן לחטוף מכות. לכן הוא מוכן לאבד את הרייטינג ולהגיד לאיש שפונה אליו מהעיר ההיא ומהמקום ההוא ואומר לו, בוא תקבל עוצמות. והוא אומר לו, לא, לא. הוא מצטט פסוק נפלא, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. לתורה יש כוח להשפיע בעולם הזה אם היא מהלכת איתך. אם אתה מהלך. אז בכל הדרך, בכל העולם הזה, אני יכול להמשיך לצבור עוצמות ולהמשיך לתת את הכוח. ואז הוא אומר אחר כך, וכן אמר דוד המלך, וכן נאמר בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל. לא הבנתי אף פעם, מה עושה פה דוד מלך ישראל? למה הוא מוזכר המחבר? כל כך נפלא. חשבתי על זה ממש בימים האחרונים. זוכרים את ההפטרה של פרשת חיי שרה? פרשת חיי שרה עוסקת באברהם הזקן, בא בימים, שרה זקנה בא בימים, ומעבירים את המקל הלאה. יצחק ממשיך, והפרשה היא כל כך יפה. המון מתחים היו בחיים, אבל ישמעאל חוזר הביתה, הגר חוזרת הביתה בדמות כתורה, יש בני פילגשים רבים, לא כל הילדים הם כולם צדיקים, חלק לא בדיוק, אבל גם להם נותנים מתנות ומשלחים אותם ארצה בני קדם בעודנו חי, והכל נפלא. ויצחק וישמעאל שעושה תשובה מלווים את אברהם. אז מסיימים את הפרשה הפסטורלית הזאת, אני חושב שזו הפרשה הרגועה ביותר בכל חמישה חומשי תורה, עם כל הכאב, עם הקבורה של שרה, אבל הכל טבעי. מסיימים את הפרשה עם החתונה, עם השידוך, עם הכל, ומגיעים להפטרה, וגם המלך דוד זקן. אבל תראו מה קורה שם. המלך דוד זקן, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך. אבשלום כבר למדנו בפרק הקודם, אמנון כבר שכחנו. עכשיו אדוניה לוקח איתו את אביתר הכהן, בת שבע לא יודעת מכלום. נתן הנביא אומר לבת שבע, את נכנסת לחדר, וכאילו במקרה באמצע אני נכנס תוך כדי, ושלמה בחוץ, ובינתיים יש המלאכה, ושמח, והמלך דוד זקן, והכל נורא, והכל מזעזע, והכל כל כך הפוך מהפרשה. ואתה עומד שם ותמה, והתשובה היא פשוטה, אברהם ושרה זקנים. אבל לאברהם ושרה לא היה פוליטיקה. לאברהם ושרה זקנים היה עולם שלם שמשפיע עד ארצה בני קדם. והמלך דוד זקן, ויש מלכות, ומלכות זה דבר שצריך להתמודד איתו, אבל מלכות זה גם אינטרסים של אדוניה ואינטרסים של אבשלום ואינטרסים הפוכים ומניפולציות, ואת תיכנסי ואני בדיוק אכנס, ואת תצאי ושלמה בנך ימלוך אחריי, והמהלך הולך ונהיה קשה. בא רב יוסי בן קיסמא ואומר, אני יודע שתפקידי שלי רב יוסי בן קיסמא הוא להיות נביא, והנביא הוא כן קרוב למלכות, אבל הוא קרוב בצורה כזו שהוא יכול לתת בכעס, הוא יכול לתת במוסר. וגדולי רומי באים להספיד את רב יוסי בן קיסמא לא כי הם הולכים להרוויח משהו, אנחנו רואים את רשעותם, משם הם הולכים אל רבי חנינא בן תרדיון. ורבי יוסי בן קיסמא אומר, מכל מה שעשית רבי חנינא בן תרדיון בעולם, הדבר שבגללו אני רוצה להצטרף אליך אל העולם הבא, זה מעשה הצדקה ההוא שנתת צדקה לעניים במעות של פורים שנתחלפו. ורבי יוסי בן קיסמא יודע בדיוק את הכל, יודע את המציאות. ורבי יוסי בן קיסמא הוא זה שאומר, אל תגיד לי מן השמיים ירחם, הוא תהיה ריאלי. כמו הנביא. אבל רבי יוסי בן קיסמא הוא זה שאומר, הכוח שלי לעשות את זה יכול להמשיך רק אם אני לעולם לא אהיה ספי של האדם האחד שאומר לי ואני אתן לך. בין אם האדם הזה הוא מציאותי ובין אם הוא החלום, כמו שאומר הברבנל, אין לך משנה נכונה יותר לסיים בה את מסכת הלכות. רבי יוסי בן קיסמא הוא הדמות שהצליחה להתחבר עם כולם, שהווי מקדים בשלום כל אדם אצלו היה אפילו בשלום רומי. רבי יוסי בן קיסמא הוא הדמות שהצליחה לראות במעשה הצדקה של רבי חנינה בן תרדיון יותר מכל הפעולות האחרות. רבי יוסי בן קיסמא הוא זה שאמר, מה זאת בעצם התורה לשמה בעוצמתה? מהו הכוח של מי שיכול להלך בדרך ולראות את התוכן העמוק ולתת לנו עוברי הדרכים לחוש שגם כשאנחנו עוברים בדרך יש נביא בישראל, יש מישהו שרואה את הדברים בעומק שלהם והוא לא כפוף לשום אינטרס, רק לעומק, רק לתוכן, רק לקדוש ברוך הוא שמנבא אותו. הידיעה הזאת היא הסיום של מסכת אבות. והיא, אני חושב, ההקדמה הכי עמוקה של חג השבועות, שהוא גם חג קבלת התורה וגם חג קבלת המלכות, חג לידתו של דוד המלך, חג הכוח הזה שמחבר תורה עם מלכות, ומזכיר כל הזמן לדוד מלך ישראל ולמלכי ישראל מה שנדמה לי שלנו היום במדינת ישראל קצת שכחנו. מלכות, אנחנו חותרים לדעת מה זה, אבל אין לנו מלך שאין לו נביא. וכשכל המניפולציות נעשות ליד דוד המלך, צריך נתן הנביא שירים את הכל. וכשכל מה שמתרחש אצל מלכי יהודה וישראל מתרחש בצורות הכי קשות, צריך ישעיהו וירמיהו ויחזקאל. ולפעמים לצורך המלכות, לצורך ההתקדמות, לצורך התשובה שנראית הנכונה לשאלה של האדם האחד, רצונך שתדור עמנו ובמקומנו, לצורך זה אנחנו לפעמים מבטרים מראש על הנבואה, על התפקיד של הנביא, על מיקומו של הנביא. ורק במקום שיש בו נביא יכולה להיות בו מלכות טהורה שממשיכה להיות יחד, מלכות ותורה ביחד, כמו שלך קבלת התורה. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא התנא החותם למסכת אבות ולפרשת במדבר.